שבת דף נון ג' מתחילים בעזרת השם, דף נון ב' עמוד ב' במשנה למטה. בזמן התלמוד היה פתגם שגור בפיהם של האנשים, חמור אפילו בתקופת תמוז קר לו. מה הפירוש? הטבע שלו שהוא מאוד מאוד מקורר, החמור, ולכן אפילו בשיא הקיץ בתקופת תמוז קר לו. מה עושים כדי שיהיה לו חם? היו שמים על הגב שלו מין שמיכה כזאת, מרדעת. האם מותר לצאת עם מרדעת כזאת בשבת לרשות הרבים? האם מותר לחמור לצאת ככה לרשות הרבים? הרי התורה כותבת, לא תעשה כל מלאכה, אבל לא רק אתה, אלא בהמשך כתוב, שורך וחמורך וכל בהמתך. התורה מצווה את האדם שבהמתו גם תשבות בשבת, ואסור לה לשאת מסעות לרשות הרבים בשבת. אז לכן יש כלל, דבר שהוא מלבוש, תכשיט לבהמה, דבר שזה שמירה של הבהמה, מותר לה לצאת ככה לרשות הרבים. אבל כל דבר אחר שנחשב מסע, אסור שהיא תצא ככה לרשות הרבים. ומה הדין של אותה מרדעת? אומרת המשנה, מותר, חמור יוצא במרדעת לרשות הרבים, אבל יש כאן איזשהו גדר, בזמן שהיא קשורה בו. דווקא הם קשרו את המרדעת לחמור, והגמרא תוקים שמדובר שקשרו את זה לפני שבת. לחמור. זכרים, הכוונה לאילים, זכרים, יוצאים לבובין. הגמרא תבאר מה הכוונה לבובין. רחילות יוצאות שחוזות, כבולות. הגמרא תבאר את שני הדברים האלה, מה הכוונה שחוזות ומה הכוונה כבולות. וכבונות, הגמרא מבארת שכבונות, הכוונה ששמים עליהם בגד על הצמר ביום שהכבש נולד. שהצמר שלו יישאר נקי ולא יתענף. ולכן מותר שהיא תצא עם זה לרשות הרבים. העיזים יוצאות צרורות. מה הכוונה? הם לוקחים איזשהו בגד וקושרים את התנים של העיזה, או שהיו קושרים את זה חזק, ואז המטרה הייתה לייבש לגמרי, שלא יהיה יותר חלב כדי שהיא לא תתעבר, כדי שהיא תשמין, או שהיו קושרים קשר רפוי, כדי רק שסתם יהיה איזשהו בגד, שהחלב לא ייפול לארץ, לא יתענף, מותר להם עם הבגד הזה לצאת לרשות הרבים, לפי דעת תנא קמא. וכל הרשימה הזאת שתנא קמא התיר לצאת לרשות הרבים, רבי יוסי אוסר בכולן. חוץ ממקרה אחד, חוץ מן הרחלין הכבונות, אותם הכבשים ששמים להם על הצמר, בגד כזה, לשמור שהצמר לא יתלכלך. לכן, כאן גם רבי יוסי מודה שמותר לכבשה לצאת ככה לרשות הרבים בשבת, כי הבגד הזה זה נחשב מלבוש ולא מסוי. רבי יהודה אומר, הוא מסכים עם דעת תנא קמא, שמותר לבהמות לצאת עם רשימת הדברים שהזכרנו בתחילת המשנה, אבל עיזים, זה שהן יוצאות צרורות, כמו שתנא קמא אמר, אז תנא קמא אמר שהן יוצאות צרורות, דהיינו עם בגד שקשרו להם בדדים, אומר תנא קמא, בכל מקרה הן יכולות ככה לצאת לרשות הרבים. אומר רבי יהודה, לא, זה דווקא אם הקשר הוא חזק, שהן צרורות לייבש את החלב של האיזות. אבל לא לחלב, אם קושרים את זה בקשר רפוי, כדי שהחלב לא ייפול לארץ ויתענף, הקשר הזה הוא רפוי, יכול להיות שהבגד ייפול באמצע רשות הרבים, ואז בעל הכבשה יבוא ויקח, בעל העיזה יבוא ויקח את הבגד ויטלטל אותו 400 ברשות הרבים. לכן אסור שהיא תצא כך לרשות הרבים. המקרה הראשון שלמדנו במשנה שמותר שבהמה תצא לרשות הרבים איתו, זה היה חמור שמותר לו לצאת במרדת. אבל והיא שקשורה בו, אמר שמואל, והוא שקשורה לו מערב שבת. חייב להיות שקשרו את המרדעת על גבי החמור כבר לפני שבת. אבל זה לא יועיל לקשור את המרדעת על גבי החמור בשבת עצמה. אז כבר יהיה אסור לה לצאת ככה לרשות הרבים. מה הסיבה? כותב רש"י בדף נון דלד, שזה מכיוון שכשהלבישו את המרדעת על גבי החמור לפני שבת, זה נראה כמו מלבוש. אבל אם הוא יבוא לשים, יקשור את המרדעת על גבי החמור בשבת, זה ייראה כמו מסע. מוסיף כאן תוספות למה זה ייראה כמו מסע. כי זה ייראה כאילו הוא שם את זה על גבי החמור רק כדי להעביר את זה ברשות הרבים. הרי אסור לאדם לקחת סמיכה ולטלטל אותה ברשות הרבים. אז מה הוא עושה? שם את הסמיכה על גבי החמור, קושר את זה עליה, וכך הוא יוכל לטלטל את הסמיכה לרשות הרבים. לכן רק אם הוא כבר קשר את הסמיכה לפני שבת, רק אז זה מוכח שזה מלבוש ולא מסוי, ואז יהיה מותר. אמר רב נחמן, מתניתי נמי דייקה. אפשר לדייק מהמשנה, שבאמת מה שכתוב שמותר לחמור לצאת במרדת שהיא קשורה בו, הכוונה שהיא קשורה בו כבר מלפני שבת. מאיפה מדייקים את זה במשנה? מהמשנה הבאה. המשנה הבאה, דקטני, אין החמור יוצא במרדת בזמן שאינה קשורה לו. זאת אומרת, המשנה שלנו כותבת, החמור יוצא במרדת בזמן שקשורה בו. המשנה הבאה כותבת שהוא לא יוצא החמור במרדת אם היא לא קשורה לו. עכשיו נשאלת השאלה, מה פירוש שהיא לא קשורה לו המרדת? היחידה מי, אילי מה שאינה קשורה לו כלל, ככה הוא יוצא עם מרדת מונחת לו על הגב, וברגע אחד של שהוא יסתובב לכאן, יסתובב לשם, המרדת יכולה ליפול לו לרשות הרבים, פשיטה שאסור ככה לצאת, הרי חוששים דילמה נפלה לי, ואת אלה היתויי, אולי המרדת ייפול, ואז האדם, בעל החמור, יבוא ויטלטל את המרדת, הרבמות ברשות הרבים, אז את זה המשנה אפילו לא צריכה לחדש. אלא לאו, וכי המשנה לא חידשה, במשנה הבאה, מה שכתוב שאינה קשורה, הכוונה שאינה קשורה מערב שבת, אלא היא קשורה רק בשבת עצמה, וכתה, מכלל דרי שמה שכתוב במשנה שלנו, שקשורה לו, הכוונה שקשורה לו כבר מערב שבת. שמה מינה, באמת זה הוכחה. ברייטה, שגם כן מוכיחה, שמה שהמשנה אומרת שכשהחמור יוצא במרדת, זה שמותר זה דווקא במרדת קשורה לו, אז זה כמו חידוש של שמואל, שהכוונה שזה קשורה לו מבעוד יום, הכוונה מלפני שבת, ברייתא מפורשת, תניא נמי הכי, חמור יוצא במרדת בזמן שקשורה לו, מוסיפה הברייתא עוד שני מילים, מערב שבת. זהו. עכשיו מוסיפה הברייתא עוד כמה הלכות שקשורות לחמור. ולא יצא חמור בעוקף, אף על פי שקשורה לו מערב שבת. למה? כי בדרך כלל קושרים עוקף על גבי חמור בשביל לשאת על העוקף הזה מסעות. ולכן זה נראה יותר כמסע מאשר כמלבוש. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף בעוקף בזמן שקשורה לו מערב שבת. הוא מתיר לחמור לצאת לרשות הרבים גם עם עוקף, אבל באותו תנאי כמו מרדת. בתנאי שהעוקף הזה כבר היה קשור מערב שבת. ובלבד שלא יקשור לו מסריחן. זה שמותר לחמור לצאת עם עוקף לרשות הרבים זה דווקא אם שמים את העוקף בשביל לחמם את החמור, אבל לא בשביל לעשות על זה מסעות. איך אנחנו יודעים שזה בשביל לשאת מסעות? כשהיו קושרים את העוקף לשאת מסעות, היו קושרים אותו חזק עם מסריחן. מה זה מסריחן? היו סורחים חוט והיו קושרים לו לצוואר החמור. תראה, העוקף מונח על הגב של החמור. וברגע שהחמור נושא מסע, והוא בא לאיזה עלייה והוא מתחיל לעלות, אז המסע שנמצא על גבי העוקף יכול פתאום למשוך את העוקף אחורה. ואז זה יכול להתגלגל כל המסע וליפול למורד ההר. מה עושים בשביל לשמור על העוקף חזק? לוקחים חבל, קושרים את העוקף לכיוון פני החמור, קושרים לו את זה בצוואר של החמור עם קשר חזק, ואז כשהוא עולה, אז יש קשר חזק שמחזיק לכיוון הראש של החמור, שהעוקף לא ייפול אחורה. אז אם אתה קושר את העוקף כל כך חזק לכיוון הצוואר, שזה נקרא מסריחן, זה כבר מוכיח שהמטרה של העוקף זה בשביל מסע. ולכן אסור לקשור אפילו לפי דעתו, אפילו לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, אסור לצאת עם עוקף בצורה כזאת לרשות הרבים. וכן, ובלבד שלא יקשור לו רצועה תחת זנבו. הפתרון שאנחנו הבאנו, שהמסע שעל גבי העוקף לא ייפול בזמן שהחמור עולה על ההר, זה מועיל כשהחמור עולה על ההר. אבל אחרי שהחמור הגיע הגיע ללמעלה, למעלה ההר, הוא נמצא כבר למעלה, ועכשיו החמור צריך לרדת. ברגע שהוא יורד, הוא יכול כל המסע להתגלגל על הראש של החמור, ומשם להתגלגל במורד ההר. נו, אז מה הרווחנו? איך נשמור על העוקף ועל המסע שעליו שלא יפלו? שזה קשרו חבל מהעוקף גם מתחת לזנב, קשרו ככה איזשהו חבל, והזנב שומר על החבל שלא ייפול. אבל כשאתה קושר כזה חבל, כבר אנחנו מבינים שלמה אתה קושר את העוקף כל כך חזק? אם חם לחמור, אל תדאג, לא כזה מהר העוקף ייפול ממנו. אם לא, שאתה רוצה עכשיו לשאת על זה מסעות, ובשביל זה קשרת גם ללמטה, גם ללמעלה, בצורה כזאת גם לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל יהיה אסור. עד כאן דיברנו לגבי שבאיזה סוגי מקרים החמור יכול לצאת לרשות הרבים עם מרדעת, מתי קשרו את המרדעת, לפני שבת, בשבת. כאן הגמרא מביאה נידון לגבי איך אפשר להחזיק, לתחזק בעלי חיים בשבת ולא לעבור על איסורי תורה. בהמיני רב אסי בר נתן מרבי חייא ברב אשי, שאל אותו שאלה, מה הוא ליתן מרדעת על גבי חמור בשבת? האם יש בזה משום חילול שבת, לתת מרדעת על גבי החמור בשבת? אמר לי, ענה לו רבי חייא ברב אשי, מותר, אתה יכול לשים עליו. אתה לא מתכוון שהוא יצא עם זה לרשות הרבים, סתם בבית. מה פרוש בבית? אתה לא תכניס אותו הבית, אתה מתכוון בדיר, בדיר של החמור, אתה יכול לשים עליו מרדעת, אם אתה רואה שקר לו יום חורפי, יורד שלג, או סתם מזג אוויר קר, אתה יכול לשים עליו מרדעת בשבת. אמר לי, אז רב אסי בר נתן שאל את רבי חייא ברב אשי, וכי מה בין זה לעוקף? למה אתה מתיר? מה זה שונה מעוקף? שזה אנחנו למדנו שאסור לשים עוקף על גבי חמור בשבת, אפילו אם אתה לא מוציא אותו לרשות הרבים. השתיק. רבי חייא ברב אשי לא ענה שום תשובה. מזה שהוא לא ענה שום תשובה, הבין רב אסי בר נתן שכנראה גם עוקף הוא מתיר. שאפשר לשים על גבי חמור בשבת לא רק מרדעת, אלא גם מוקף. במסקנת הגמרא יש נידון בין האחרונים, האם באמת הוא מתיר רוקף או שהוא עושה רוקף, אבל בכל אופן מה שברור, שרב אסי בר נתן הבין שרבי חייא ברב אשי מתיר לשים על גבי חמור בשבת גם מוקף, אם אתה משאיר אותו בחצר, לא להוציא אותו ככה לרשות הרבים. אז הוא שאל אותו, מה מותר? מותר לשים מוקף על גבי חמור בשבת? הייתי ואי, ברייטה, מוקף שעל גבי חמור. לא מדובר פה ששמו את זה בשבת, שמו את זה כנראה לפני שבת, אבל עכשיו יש על גבי החמור מוקף. המציאות עכשיו, שהחמור כנראה חוזר מאיזושהי ריצה, שהוא רץ מאוד הרבה בחוץ, והוא חם לו מאוד. או סתם, יום חם, והמוקף גורם לו חום. האם מותר להוריד את העוקף בשבת מהחמור? לא יטלטלנה בידו, אלא מוליכה ומביאה בחצר, מביאה בחצר, זאת אומרת, הוא נותן לחמור ללכת לכאן, הלוך חזור, הלוך חזור, וככה לאט לאט העוקף מתרופף, והעוקף נופל מאליו. עכשיו, מה מדייקים מפה? השתא, ליטול אמרת לא. אתה אומר, אסור... הברייתא אומרת, אסור להוריד עוקף בשבת מעל גבי החמור. אפילו שחם לו לחמור, ואתה רוצה להקל עליו שלא יהיה לו צער. להניח מבעיה, וכי צריך לומר שאסור להניח את העוקף. הרי כשאתה מניח עוקף על גבי חמור, עוד אנשים יכולים לחשוב שאולי אתה מתכוון עוד לשאת עליו גם מסעות על גבי העוקף. אז בוודאי שיהיה אסור, אם להוריד את העוקף אסור, אז כל שכן שיהיה אסור לשים עוקף על גבי חמור בשבת. זו שאלה. שרב אסי בר נתן הקשה על רבי חייא בר רב אשי. איך אתה אומר שעוקף מותר לשים על גבי חמור בשבת? פה לכאורה נראה שאסור. אמר לרבי זירא, אז רבי זירא התערב ואמר לרב אסי בר נתן, שבקי, תעזוב את רבי חייא בר אשי. תעזוב את רבי חייא בר רב אשי. למה? כי רבי סביר עלי, הוא סובר כמו רבו. מי היה רבו? רב. שרב מאוד מקל לגבי לשים דברים על גבי חמור בשבת. הנה תשמע. דאמר רב חייא בר אשי, זה אותו רב חייא בר רב אשי, אמר בשם רב, רבו, תולין טרסקל לבהמה בשבת. מה זה טרסקל? זה סל. סל מלא בסעורים. מותר לתלות על גבי צוואר של בהמה סל מלא בשעורים בשבת. מה זה? סתם מלאכה שהיא לא לצורך לכאורה. מה הבעיה שהבהמה תתכופף ותאכל מהשעורים שנמצאים על גבי הקרקע או באבוס? מה, היא צריכה את האוכל עד לפה? בכל זאת, רב מתיר. אז אם כן, וקל וחומר למרדת, אם מתירים לקשור דרסקל על צוואר של בהמה ולשים שם שעורים, כל שכן שמותר לשים מרדת על גבי חמור כדי שלא יהיה לו קר. מה קל וחומר? ומה הטעם? מה שם לגבי סל עם שעורים ששמים על גבי הצוואר של החמור? מה שמים לו את זה על הצוואר? כדי שלא יהיה לו קשה, לכאורה, כדי שלא יהיה לו קשה להתכופף על הרצפה, אז מקלים עליו, עושים לו את הסל על הצוואר, משום תענוג, סך הכל פינוק, בכל זאת שערי, לא רוצים שהיא תתרח. אז האחה יבא מרדת, שכשאין לחמור מרדת, קר לו, זה משום צער, שלא תצטער ולא תצטנן, לא כל שכן שמותר. אז זהו, רב סובר שמותר לקשור סל עם שעורים על הצוואר של הבהמה בשבת, כל שכן שמותר לשים מרדת בשבת, והוא גם סובר שמותר לשים מוקף בשבת. ולכן אומר רבי זרע לרב אסי בר נתן, תעזוב את רבי חייא בר אבאשי, הוא סובר כמו רב שמותר גם מוקף, גם מרדת וגם סל. טוב, עכשיו הגמרא מביאה דעה שנייה. שמואל אמר, מרדת מותר. אם יש חמור שקר לו שבת, מותר לשים עליו מרדת בתוך החצר, בדיר. אבל טרסקל, שזה תענוג, זה עבודה, מלאכה מיותרת בשבת. אסור. זה נחשב גם מסעוי. טוב. אזל רבי חייא בר יוסף אמרה לשמעת דרב כמי דשמואל. הלך אמר את השמועה של רב, שרב התיר לקשור טרסקל על הצוואר של הבהמה בשבת. הלך אמר את זה לפני שמואל, ששמואל הרי אוסר לשים טרסקל. אמר לי, איהכי, אמר אבא. אם ככה אמר רב, קרא לו אבא, לא ידע במי לידי שבתה ולא כלום. אז הוא לא ידע, הלכות שבת, כי באמת זה עשו. באמת, במפרשים מסבירים למה הוא התבטא בצורה כזאת. עוד נספר את הגמרא דעה נוספת שיש לה, עוד אמורה שיש לו דעה בעניין שבו אנחנו עוסקים. נספר את הגמרא כי סליק רבי זרע, כשרבי זרע זכה לעלות מבבל ארץ ישראל, אשכחי לרבי בנימין בר יפת, דיאטיביקה אמר לי בשמי דרבי יוחנן, הוא פגש את רבי בנימין בר יפת, שאמר לו דבר הלכה, שמו של הרב של ארץ ישראל, רבי יוחנן, הוא אומר לו את הדעה שלו בעניין מרדת. נותנים מרדת על גבי חמור בשבת. נותנים. יש ויכוח בזה? כולם לכאורה מסכימים שמרדת מותר לשים על גבי חמור בשבת. אמר לי ישר, אז רבי זרע אמר לרבי בנימין בר יפת, ישר, ישר כוח, טוב אמרת. וכן תרגמה אריוך בבבל. וככה גם כשהייתי בבבל, עכשיו באתי לארץ ישראל, כשהייתי בבבל, ככה תרגם את זה אריוך. ככה הוא גם כן אמר שמותר לשים מרדת על גבי חמור בשבת. שואלת הגמרא, אריוך מנו, מי זה אריוך? אומרת הגמרא, זה כינוי לשמואל. קודם כל, למה מכנים את שמואל אריוך? אז רש"י מבאר שהוא היה כמו מלך. שהוא היה בקי בדינים. שמואל היה בקי בדינים. כתוב שההלכה, כשיש מחלוקת בין שמואל לבין עוד אחד, ההלכה כמו שמואל בדינים של ממונות. לכן קראו לו אריוך, כי אריוך זה מלשון ריחה. כמו שאומרים בפיוט על רבי שמעון בר יוחאי, דין ריחה ובר ריחה אדוננו בר יוחאי. זאת אומרת, זה לשון של מלכות כזאת. ריחה זה מלכות, אריוך זה שם של מלכות. תוספות מסבירים שזה מלשון אחד מהמלכים שהיו בזמנים הקדומים, אריוך מלך אל עשר. אריוך מלך אל עשר. אז זה לשון של מלכות. אומר, למה דווקא את השם שלא בחרו? הרי היה שם כדר לעומר, היה שם תדעל, היו עוד מלאכים, למה דווקא אריוך? אומר שאריוך זה מלשון ארי. בספר שיטה להרן, מביא עוד דבר מעניין, אומר שאלעשר זה כמו שני מילים, על איסור, לא איסור. זאת אומרת, הוא אריוך מלך אלעשר, אריוך היה מלך אלעשר. אומר שההלכה כמו שמואל רק בדינים, לא באיסור ויתר, לכן הוא אריוך, אבל לא באיסור ויתר, רק בדינים של דיני ממונות. בסדר? בכל אופן, אבל זה הכוונה לשמואל. רוצה להבין, הדעה של שמואל היא דעה מחמירה קצת. הוא סובר שאומנם מותר לשים מרדת על גבי חמור בשבת, אבל אסור לשים לו סל על הצוואר. עכשיו, לעומת זאת רב סובר שמותר לשים מרדת ומותר גם לשים סל. עכשיו, מה אומר רבי יוחנן? מותר לשים מרדת על גבי חמור בשבת. מי אומר את זה? כולם אומרים את זה. גם רב וגם שמואל. אז למה הוא אומר, למה רבי זרע אומר לרבי בנימין בר יפת? ישר! טוב אמרת! כך תרגם את זה גם אריוך, הכוונה לשמואל בבבל. רק שמואל תרגם את זה ככה? הרי גם רב תרגם את זה ככה בבבל. והרב נמי אמרה, בזה אין ויכוח. מרדת לשים על גבי חמור, בוודאי שמותר בשבת, אם זה רק בחצר. אלא אומרת הגמרא, רבי זיירא שמעי לרבי בנימין בר יפת, דה ומסיים בי, הוא היה ממשיך, הוא המשיך את ההלכה, אומר, מרדת, אומר רבי יוחנן, כאן מותר לשים על גבי חמור. אבל ואין תולין תרסקל בשבת, זה אסור. זה בדיוק מה שאמר שמואל, לכן אמר לי ישר, וכן תרגמה רק אריוך בבבל, אבל רב סובר שגם מרדת, גם תרסקל מותר לתלות על גבי הבהמה בשבת. שאת הגמרא, רגע, דכול העלמא מיעת מרדת מותר, רב, שמואל, רבי יוחנן, כולם מסכימים שלשים מרדת על גבי חמור בשבת מותר. מה ישנה מעוקף? למה הברייתא אומרת לגבי עוקף שכשחמור חם לו מאוד, אסור לפרק לו את העוקף כדי שיתקרר? למה? זה עניין פה של מלאכה, של טרחה, שלא לצורך. וכולי, רגע, אז למה לשים מרדעת מותר? מה זה שונה? זה לא תרחה שלא לצורך? מה ישנה מיוקף? תרצת הגמרא יש הבדל. שאני האטם לגבי עוקף, די אפשר דנפיל ממילא. אנחנו לא צריכים להתיר את העוקף, כי אם אתה תיתן לחמור ללכת, לחזור, ללכת, לחזור, בסוף העוקף ייפול מעצמו. אכן, אנחנו לא נותנים לו לפתוח את העוקף, כי יש לו דרך לעשות את זה בצורה אחרת. אבל המרדת לעולם לא יעלה על גבי חמור, אם לא שפשוט ילבישו אותו במרדת, לכן מותר. עכשיו, המערם כאן מסביר, מה יהיה הדין בעצם לגבי לשים עוקף? האם לתת עוקף יהיה מותר? כי הרי גם העוקף לא יעלה מעצמו על גבי החמור, אז המערם באמת מסביר שגם לתת עוקף מותר. להוריד מרדת, להוריד את העוקף אסור, אבל לשים עוקף, לפי התירוץ הזה, גם יהיה מותר לשים עוקף. אבל הבית יוסף לא מפרש ככה את דברי הגמרא, הוא באמת מחלק בין עוקף לבין מרדת, כמו שמי שיראה בפסקי השולחן ערוך, שהוא סובר באמת שיש הבדל, עוקף אסור לשים על גבי חמור בשבת, ומרדת מותר. תירוץ שני, מה ההבדל בין עוקף לבין מרדת? רב פאפה אמר, כאן מרדת, זה ששמים אותו על גבי החמור, לחממה. אתה רוצה לחמם את החמור. כאן כשאתה מוריד את העוקף, לצננה. חם לחמור עם העוקף. אתה רוצה קצת להברר אותו, אתה רוצה להוריד לו את העוקף. זה לא כל כך בוער. למה? לחממה התלצער. כשקר לחמור, ואתה רוצה לחמם אותו, אם לא תחמם אותו, יש לחמור צער, לכן מותר. אבל לצננה, לטלי צער. כשהחמור חם לו, שיהיה לו קצת קר, זה לא כל כך מפריע לו כשחם לו מדי. והיינו דאמרי אינשי, זה מה שפתגם שהעולם רגילים לומר, חמרה, החמור, הטבע שלו שהוא מצונן, הוא קר כל הזמן. אפילו בתקופת תמוז, קריר עלי, גם בשיא הקיץ, בתקופת תמוז, כשחם בחוץ, בכל זאת קר לו. לכן, מכיוון שהטבע של הגוף של החמור, שהוא מצטנן ומתקרר מאוד מהר, אז גם אם יהיה עליו עוקף ולא יורידו את זה ממנו, הוא יתקרר עם העוקף ביחד. לכן אנחנו לא מתירים להוריד את העוקף של החמור. שואלת הגמרא, רגע, מה לגבי סל של שעורים? מותר לתלות על גבי צוואר של בהמה סל של שעורים או אסור? רב התיר, אבל שמואל ורבי יוחנן אסרו. כן, רבי זרה אומר לרבי בנימין בר יפת, ככה אומר רבי יוחנן אצלכם, שאסור לשים טרסקל על גבי צוואר של בהמה, ישר. ככה גם תרגם את זה שמואל בבבל. שואלת הגמרא, מיתווה קושיה, מה אסור? הרי הברייתא אומרת ככה, לא יצא הסוס לרשות הרבים בזנב שועל. היו תולים לסוס בין העיניים, כזה מן זנב של שועל, כדי שלא יהיה לו עין הרע. וכן, אסור לו לצאת לרשות הרבים בזערורית שבין עיניו. שמו לו סרט אדום בין העיניים ליופי, אסור לו לצאת ככה לרשות הרבים. לא יצא הזב בכיס שלו. זב שתמה בתומת זיווה, אסור לו לצאת לרשות הרבים עם איזשהו בגד שהוא שם באותו מקום, כדי לקבל את טיפות הזיווה, לדעת כמה ראיות הוא ראה. אסור לו לצאת עם זה לרשות הרבים, זה לא נחשב ממש מלבוש. ולא עיזים, אסור לו לצאת בכיס שבדדיהם, במין סוג של בגד שתולים להם בדד, בשביל לקבל את החלב, או כדי שלא יסרטו להם הדדים. ולא פרה, אסור לו לצאת בחסום שבפיה. חוסמים לתפה שלא תראה ולא תאכל בשדות אחרים. וכאן אומרת הברייתא את המילים המכריעות. ולא שיחים, אסור לשיחים, הכוונה לבני חמורים. אסור להם לצאת בטרסקלין שבפיהם לרשות הרבים. אסור להם לצאת עם סל ששמים להם על הצוואר ומכניסים שם שעורים. אסור להם לצאת עם זה לרשות הרבים. תכף הגמרא תדייק שבתוך רשות היחיד מותר כן, אז קשה אם כן על שמואל ועל רבי יוחנן שאסרו. ממשיכה הברייתא, ולא בהמה בסנדל שברגליה. כשנועלים סנדל ברגליה בהמה, כדי שלא תיפצע מאבנים, אסור לצאת עם הסנדלים האלה לרשות הרבים. לפעמים זה רפוי קצת, זה יכול ליפול. יבוא לקחת את זה, אבל לטלטל 400 ברשות הרבים. ולא בהמה שהיא חולה, אסור לה לצאת בקמיה. זה כתב שכותבים שם כל מיני שמות וכדומה, וזה מרפא חולי. אסור לה לבהמה לצאת עם זה לרשות הרבים, אף על פי שהוא מומחה. אפילו שזה קמיה מומחה שריפה 3 פעמים כבר. היה חולה, שמו עליו קמיה, אותו קמיה, ריפא אותו. עוד חולה, שמו עליו את הקמיה, ריפא אותו. עוד חולה, שמו עליו את הקמיה, ריפא אותו. עכשיו רוצים לשים את זה על הבהמה הזאת, אסור לה לצאת עם זה בשבת, אפילו שהקמיה הזה מומחה. ומוסיפה כאן הברייתא המשפט, וזו חומר בבהמה מבאדם. יש כאן חומרה שמחמירים על בהמה יותר ממה שמחמירים על אדם. מחמירים על בהמה שלא תצא לרשות הרבים עם דבר מסוים שלאדם מותר לו כן לצאת בצורה כזאת לרשות הרבים. הגמרא עכשיו מבינה שזה הכוונה במקרה השני. היה לנו פה מקרה, האם מותר לבהמה לצאת עם סנדל לרשות הרבים, או לצאת עם קמיה לרשות הרבים. בשני המקרים האלה הברייתא אוסרת. אז זה חומר בבהמה מבאדם. טוב. אבל יוצא הוא, הבהמה, בעגד שעל גבי המכה. אם הבהמה חטפה מכה וחבשו לה את המכה בתחבושת, מותר לצאת עם התחבושת לרשות הרבים. ובקשישין, הכוונה לוחות עץ, שקושרים, כשיש לבהמה שבר, קושרים לה את שני החלקים של העצם שהתאחו. קשישין שעל גבי השבר, מותר לצאת עם זה לרשות הרבים. ואם נחתך לה הזנב, כמעט לגמרי, והוא ככה תלוי, מדולדל, מותר לה לצאת עם זה ככה לרשות הרבים, ובשליה מדולדלת בה. טוב. זה רשימה של דברים, איך מותר לצאת ואיך אסור לצאת לרשות הרבים. הברייתא מביאה כאן הלכה לגבי כשיש איזושהי בהמה ששמו לה פעמון תלול על הצוואר, והוא ככה מקשקש הפעמון. אז שהיא תצא ככה לרשות הרבים, זה ודאי אסור. אבל האם מותר לטייל איתה עם הפעמון בתוך החצר? אז כל זמן שהפעמון מקשקש, יש פה בעיה של משמיע קול, זה אסור בשבת. אבל אומרת הברייתא, מה שמותר לעשות הוא פוקקין לה זוג בצווארה, לוקחים קצת צמר גפן וכדומה, שמים לה בתוך הפעמון כדי שהאינבל שם לא יקשקש, וטיילת עמו בחצר, מותר לה בהמה לטייל ככה בחצר, אין בזה שום בעיה. קטן אימיית, בכל אופן משמע הבין את כל הברייתא הזאת, על כל פנים, מכל מקום כתוב בברייתא, ולא שיחין בטרסקלים שבפיהם לרשות הרבים. כל מה שאסור לשיחים לצאת עם הטרסקלים שבפיהם, זה דווקא לרשות הרבים. לרשות הרבים הוא דלו. הבחצר, אומרת לכאורה מהברייתא, נראה ששפיר דמי, זה בסדר. אז איך אומרים שמואל ורבי יוחנן שאסור? מה אליו בגדולים ומשום תענוג, וכי לא הכוונה כאן לשיחים גדולים, שיכולים להתכופף ולאכול מעל גבי הקרקע את הסעורים. למה מעלים להם את זה ותולים להם את זה על הצוואר? כדי שיתענגו, עונג שבת, אם אפשר לקרוא לזה ככה. וכותבת הברייתא שמותר. אז קשה על שמואל ועל רבי יוחנן שאסרו. אז הגמרא, לא. אם זה מדובר פה על כאלה בהמות שיכולים להתכופף ולאכול מהקרקע, אסור לקשור להם אולי את הטרסקל, כמו שאמר שמואל, כמו שאמר רבי יוחנן. אלא כאן מדובר בקטנים, בני חמורים שהם עדיין קטנים, שהרגליים שלהם ארוכות והצוואר שלהם קצר, ומאוד מצער אותם להתכופף עד הרצפה ולאכול, ובשום צער התירו לבעלים לתלות להם את הסל ליד הצוואר, כדי שיוכלו לאכול בקלות. אומרת הגמרא, די קנמי, באמת אפשר לדייק, שכל מה שהתירו לתלות סל בפה השיחים, בני החמורים, מה שהתירו לתלות להם את את הסל עם הפסעורים, זה בשביל שלא יהיה להם צער. איך מדייקים את זה? דקטני, כי את הדין הזה, שמותר לתלות בפה של השיחים את הסל עם הסעורים, זה כתוב בסמוך, דומיה דקמיה. מי הולך לתת לבהמה שלו קמיה, בסתם יום, בהיר, בלי שום סיבה? אם הוא רואה את הבהמה שלו, שיש לה בהמה צער, כי היא חולה, אז הוא שם לה קמיה. קמיה זה ודאי משום צער, וכתוב את הדין של טרסקל סמוך לקמיה, שמה מינה שגם טרסקל זה שתולים בצוואר של השיחים, זה בשביל שלא יהיה להם צער, כי מדובר פה בשיחים קטנים, שיש להם צער גדול מאוד להתכופף. אז אם כן, אין מהברייתא הזאת קושייה על דברי שמואל ורבי יוחנן. שואלת הגמרא, טוב, אבל תוך כדי שהבאנו את הברייתא, אמר מר, ולא בקמיה, אף על פי שהוא מומחה. אסור שבהמה תצא לרשות הרבים, אפילו עם קמיה שהוא מומחה לרפא חולי. וענן תנן, למדנו משנה לגבי אדם. האדם, מה מותר לו להוציא לרשות הרבים, מה אסור לו להוציא לרשות הרבים. ולא בקמיה, אסור לו לצאת לרשות הרבים בקמיה שאינו מומחה. מה מדייקים? המומחה, שפיר דמי, קמיה מומחה שריפה שלוש פעמים, תראה לאדם לצאת עם זה לרשות הרבים. אז לכאורה, בהמה גם צריך להתיר. למה בבהמה זה אסור? עונה הגמרא, אחי נמי, בקמיה שאינו מומחה. מה שהברייתא אומרת, שאסור לבהמה לצאת לרשות הרבים בקמיה, זה קמיה שאינו מומחה. שואלת הגמרא, ואף על פי שהוא מומחה קטנה, הברייתא כותבת במפורש, שאפילו אם זה קמיה מומחה, אסור לבהמה לצאת עם זה לרשות הרבים. אז למה לאדם מותר כן? עונה הגמרא, מה שמותר לאדם מותר גם לבהמה. מה שלבהמה אסור לצאת לרשות הרבים בקמיה, אפילו אם הוא מומחה, זה הכוונה שהוא מומחה, אבל לא בשבילה. מומחה לאדם, אבל הקמיה אינו מומחה לבהמה. ולכן, מה זה יעזור לה? למה יהיה מותר לה לצאת עם זה לרשות הרבים? לכן אסור. שואלת הגמרא, הוא מייק המומחה לאדם ולא אבי מומחה לבהמה? מה, הקמיה שריפה שלוש פעמים בהמה, הוא לא מומחה גם לבהמה? תראית סגמה, אין, ודאי שהוא לא נהיה מומחה לרפא גם בהמה. כי זה שקמיה מועיל לרפא אדם, זה לא בגלל שהקמיה הזה הוא מאוד עוצמתי. אלא, אדם דאית לי מזלה מסייע לי. אדם שיש לו מזלה, מה הכוונה מזלה? רשי פה מביא דבר שטוב לדעת אותו. כותב רשי, כל אדם יש לו מלאך שמליץ עליו יושר. ואותו מלאך שומר עליו ומבקש בשבילו רחמים ורפואה. ולכן לפעמים המלאך אולי לא מסתדר לבד, אבל אם הקמיה שרשומים עליו שמות קודש וכדומה, יש כוח להציל את האדם מהחולי. אבל בהמה? דלת לי מזלה. אין לה את המלאך שמליצה לה יושר. לא מסייע לה, הקמיה זה לא ירפא, לא מועיל לה. בשביל שאנחנו נראה על קמיה שהוא מומחה לבהמה, צריך לרפא שלוש פעמים בהמה. אז אם כן, יוצא, שקמיה מומחה מותר גם לאדם וגם לבהמה לצאת איתו לרשות הרבים. קמיה שהוא לא מומחה, אסור לאדם ואסור לבהמה לצאת איתו לרשות הרבים. מה שהברייתא אומרת שאסור לבהמה לצאת לרשות הרבים אפילו בקמיה שהוא מומחה, הכוונה שהוא מומחה לאדם, אבל לא מומחה לבהמה, אז מבחינת הבהמה זה נקרא קמא שאינו מומחה, לכן אסור לו לצאת עם זה לרשות הרבים. שואלת הגמרא, אחי, אם הדין של האדם והבהמה לגבי קמא הוא שווה, מהי זה חומר בבהמה מבאדם? מה החומרה שיש פה בבהמה יותר מהאדם? הרי גם באדם אסור לו לצאת לרשות הרבים בקמא שאינו מן המומחה. הגמרא מבינה עכשיו שזה חומר בבהמה מבאדם, הכוונה לקמא. אומרת הגמרא, לא, זה הכוונה זה להלכה אחת קודם. מסברת הקמא קאי, וכי נראה לך שיש חומרה בבהמה יותר מהאדם לעניין קמא, לא, זה על הלכה אחת לפני כן, הסנדל קאי. זה שהבהמה אסור לה לצאת בסנדל שקשרו לה ברגליה לרשות הרבים, זה דווקא בבהמה, אבל אדם מותר לו לצאת עם סנדל לרשות הרבים, וזה חומר בבהמה יותר מאשר באדם. טוב, יש דבר אחד, כמו שכבר אמרנו, שעליו יש הסכמה בין כל חכמי ישראל שמותר לתת על גבי חמור בשבת, וזה מרדעת. חמור קר לו, אתה שים עליו בשבת מרדעת. ככה סובר גם רב, גם שמואל וגם רבי יוחנן. שואלת הגמרא, קושייה מברייתא על כל שלושת הדעות האלה. תשמע, בברייתא פה לכאורה נראה שאסור לשים מרדעת על גבי חמור בשבת. ברייתא אומרת כך, אם יש גלד של פצע על האור, אז זה מועיל בשביל זה לסוך בשמן או לתקן אותו. האם מותר לעשות את זה בשבת? אז תלוי. אומרת הברייתא, סכין שמן ומפרקסין מתקלים את הגלדים של המכה רק לאדם. ואין סכין ומפרקסין לבהמה. למה אתה צריך לסוך ולפרקס את המכה? מי לאו דאיקה המכה ומשום צער. כנראה מדובר כאן שיש עדיין פצע, וזה מאוד מצער, לכן התירו לטפל בפצע כדי למנוע צער מהאדם, אבל מהבהמה לא. אז אתה רואה שלא תקנו למנוע, לעשות מלאכה בשבת כדי למנוע צער מבהמה. אז למה שיהיה מותר לשים עליה מרדעת? מתארת את הגמרא, לא. באמת מותר לעשות בשבת מלאכה כדי למנוע צער מבהמה. ומה שכאן אסור לתקן גלדי מכה לבהמה, מדובר דגמר מכה. המכה כבר התרפאה. ומשום תענוג, הוא רוצה ככה, ככה שזה יהיה יותר נעים, הוא רוצה לסוך את הפצע, או לא, לתקן את גלדי המכה, וזה אסור לבהמה. טוב, שואלת הגמרא מברייתא אחרת, על הדעה של, בעצם של כולם, שבעצם מתירים לשים מרדעת על גבי חמור בשבת. תשמע, ראיה לכאורה שאסור לשים מרדעת על גבי בהמה בשבת. בהמה שאחזה דם. בהמה שאחזה את הסוג חולי, שכשמתרבה לאדם, אז נהיית מזה חולה, והרפואה לזה זה להעמיד אותה במים קרים שהיא תצטנן. אז אין מעמידים אותה במים בשביל שתצטנן. זה דווקא לגבי בהמה אנחנו אוסרים. אבל האדם שאחזה דם, מעמידים אותה במים בשביל שיצטנן. אתה רואה מכאן שלמרות שלבהמה לכאורה יש לה צער, לא יתירו לעשות מלאכה, לשים אותה בתוך מים קרים, בשביל שלא יהיה לה צער. אז רואים שאסור לעשות מלאכה לצורך שלא יהיה צער לבהמה. אז לכאורה גם מרדעת יהיה אסור לשים על הבהמה. אמר אולה, באמת מותר כן לשים מרדעת על גבי בהמה, ובאמת מותר לעשות מלאכה בשביל שלא יהיה צער לבהמה. וזה שאסור לרפא אותה, זה הגזרה המפורסמת, שאסור לעסוק בדיני רפואות במקרים מסוימים, משום שחוששים שמא עם האדם יבוא לעסוק ברפואות, הוא יבוא לידי שחיקת סממנים. הוא יבוא לשחוק את הסממנים של הרפואה, שזו מלאכה שאסורה מהתורה. לכן, בהרבה מן המקרים, דברים של רפואה, חכמים אסרו. אבל, בדברים שלא קשורים לרפואה, כמו למשל שקר לחמור, חכמים התירו לשים עליו מרדעת. שואלת הגמרא, אחי, אם כל מה שאוסרים לתת לבהמה להיכנס לתוך מים, בשביל שתצטנן, כשאחז אותו דם, זה בגלל שחוששים משום שחיקת סממנים, אז אדם נמי צריך גם לאסור לאדם להיכנס לתוך המים הצוננים עם אחזו דם, כי זה הרי גם פה יש את החשש שמעבור לשחוק סממנים. עונה הגמרא, נכון, היה אמור להיות אסור, אבל אדם, זה שהוא נכנס לתוך מים קרים, נראה כמעיקר, זה נראה כמו סתם שהוא בשבת, רוצה להתקרר קצת, הוא נכנס למים קרים, זה לא נראה דבר של רפואה, לכן מותר לו לעשות את זה גם לצורך רפואה. אבל בהמה לא. שואלת הגמרא, למה לא? היא אחי בהמה נמי, אולי נתיר לשים בהמה בתוך מים קרים. נראה כמי קר, זה גם נראה כאילו שחם לה, לכן נתנו לה להיכנס לתוך מים קרים כדי שתתקרר קצת. עונה הגמרא, אין מי קר לבהמה. זה לא הדרך לקחת בהמות לתוך מים קרים רק בשביל שמתקררו. בדרך כלל לא עושים את זה. ולכן, אם אתה מביא את הבהמה, צנן אותה בתוך מים, מבינים שזה בשביל רפואה, ועם רפואה זה כבר יכולים לבוא לידי שחיקת סממנים, כמו כל הגזרות של רפואה שעשו. שואלת הגמרא, מה הסיבה שאוסרים לקחת בהמה שיש לה חולי, ולתת לה להיכנס לתוך מים קרים בשביל שתצטנן? הרי אין איסור לקחת בהמה, לתת לה להיכנס לתוך מים, רק מה? מכיוון שזה עניין של רפואה, אנחנו גוזרים לאסור כדי שלא יבואו לשחוק סממנים. רגע, במקום שיכול להיות שיהיה פה הפסד של הבהמה, גוזרים גזרות? חכמים גזרו גזרות במקום שיכול להיות שמענם יהיה לו הפסד של בהמה? ולבהמה מגזרינן ועתניה, ראיתה. הייתה עומדת חוץ לתחום. מה הכוונה? אדם שרוצה בשבת לצאת מחוץ לעיר, מותר לו לצאת עד 2,000 אמה, בערך קילומטר. יותר מזה אסור, חוץ לתחום. וכמו שלא אסור לצאת מחוץ לתחום, ככה גם לבהמה שלו אסור לצאת מחוץ לתחום. עכשיו, הייתה עומדת חוץ לתחום, הבהמה של האדם עומדת בשבת מחוץ לתחום, הגמרא מבינה עכשיו שהכוונה מחוץ לתחום של בעלי אגם. זאת אומרת שיש לו בהמה, ולשניהם מותר ללכת רק עד 2,000 אמה, והבהמה עכשיו נמצאת אחרי 2,000 אמה, והוא לא רוצה להפסיד אותה, אז הוא רוצה שהיא תחזור אליו. אז לצאת אליה חוץ לתחום ודאי שאסור לו. אבל, אומרת הברייתא, קורא לה והיא באה. מותר לו לקרוא לה בהמה שתבוא אליו. עכשיו, אם תתיר לו לקרוא לה שתבוא אליו, יכול להיות שהיא לא תבוא. אז מה הוא יעשה? אולי הוא יצא אליה ויביא אותה. ואז הוא יבוא לעבור על האיסור לצאת מחוץ לתחום. למה אתה לא גוזר שמה גזרה משום שמה יצא חוץ לתחום? כמו שאתה גוזר משום שחיקת סממנים. ולא גזרין הדיל מעטי להיתויי, אז אם כן, למה גוזרים? שלא נותנים לבהמה להתקרר במים קרים משום שחיקת סממנים. מתרצת הגמרא, באמת כן יש גזרה, אפילו במקום הפסד של בהמה. אלא אמר רבינה, מה הכוונה פה שהייתה עומדת חוץ לתחום? הכוונה חוץ לתחום של הבהמה. אבל האדם, בעל הבהמה, מותר לו ללכת יותר. איך יכול להיות? הרי בדרך כלל, התחום של הבהמה זה לפי התחום של בעליה. אלא כאן מדובר, למשל, שהבעל הבהמה אין לו את האפשרות להתעסק עם הבהמה הזאת, יש לו מדי הרבה עיסוקים. והוא נתן אותה, מסר אותה לאיזשהו רועה צון. ברגע שהוא מסר את הבהמה שלו לרועה צון, התחום של הבהמה זה לפי הרועה צון. הבן אדם הזה הלך בשבת חוץ לעיר, ובשבילו הוא יכול עכשיו להמשיך ללכת. אבל הוא רואה את הבהמה שלו, שהבהמה יצא מחוץ לתחום שלה. מותר לו לקרוא לבהמה שתבוא אליו. כי מה הכי גרוע? אם היא לא תבוא, אולי הוא ילך להביא אותה מחוץ לתחום. בסדר, זה חוץ לתחום של הבהמה, אבל הוא מותר לו הרי ללכת לשם. אז נכון שלכתחילה אנחנו אוסרים שהאדם לא ילך ויקח אותה כי הוא מצווה על שביתת בהמתו. אסור לו לקחת אותה בידיים מהמקום שמחוץ לתחום. אבל במקרה כזה של לקרוא לה ואז היא תצא מחוץ לתחום, במקרה כזה חכמים לא אסרו. כגון שהיה תחום שלה מובלע בתוך תחום שלו. התחום שלה נגמר במקום שעדיין הוא מותר לו ללכת שם. ולכן מותר לו לקרוא לה והיא תבוא. אבל באמת, אם הבהמה הייתה נמצאת גם מחוץ לתחום שלו, היה אסור לו אפילו לקרוא לה כדי שלא יבואו לצאת מחוץ לתחום כדי להביא אותה. רב נחמן בר יצחק אמר, שחיקת סממנים גופה תנאי היא. עצם המושג האם גוזרים משום שחיקת סממנים או לא, האם אוסרים לעשות דברים של רפואה שבעצם הם לא אמורים להיות אסורים, כדי שאם אדם יבוא להתעסק בענייני רפואה בסוף הוא יבוא לשחוק גם סממנים כדי לעשות איזושהי תרופה, כל המושג הזה האם גוזרים או לא גוזרים זה מחלוקת תנאים. דתניא ברייתא, בהמה שאכלה קרשינים, שזה מאכל בהמה, אבל היא אכלה מדי הרבה, ונהייתה מזה חולה. הנה על הבעיה הגדולה במאיים מזה. אז מה הרפואה? שהיא תרוץ, הלא חזור. לא יריצנה בחצר בשביל שתתרפא, כדי שהמאיים שלה יתרפו. למה? גוזרים שמה יבוא לשחוק סממנים, לתת לה כל מיני רפואות כדי שתתרפא. זה דעה אחת. ורבי יושעיה מתיר, כי לא גזרו משום שחיקת סממנים. דרש רב הלכה כרבי יושעיה שלא גוזרים משום שחיקת סממנים. עוד למדנו בברייתא, על מקרים שאסור לצאת איתם לרשות הרבים בשבת, אמר מר למדנו בברייתא, לא יצא הזב בכיס שלו, וכן, לא יצאו עיזים בכיס שבדדיהם. זאת אומרת, שאם תלו איזשהו בגד בקצה הדדים של העיזים, כדי שלא יתענף החלב, כדי שלא יסרטו דדיהם, אסור להם לצאת ככה לרשות הרבים. שואלת הגמרא, והתניא, יוצאות עיזים בכיס שבדדיהם, אז איך כאן כתוב שאסור שהם יצאו? מתרץ את הגמרא, אמר רבי יוסף לא קשיא. זה לא סותר. מתי מותר להם לצאת עם אותם כיסים דמי הדק? כשזה קשור מהודק, וזה לא יבוא ליפול ברשות הרבים, ואז הבעלים לא יבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. הברייתא שאוסרת, זה לא מהדק, מדובר כאן שזה קשור מאוד ברפיון, יכול ליפול ברשות הרבים, והבעלים יבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. רב יוסף אמר, תנאי שקלת מעלמא, אתה איבדת את כל התנאים מהעולם, אין לך יותר מחלוקות של תנאים שאתה צריך למצוא תירוצים מעצמך? אפשר להסביר שכל ברייתא הולכת לפי תנא אחר. תנאי היא, יש בעניין הזה האם מותר לעיזים לצאת צרורות לרשות הרבים או לא, מחלוקת תנאים. נתנן במשנה שלנו כתוב, העיזים יוצאות צרורות. מותר לעיזים לצאת כשדדיהם צרורות, מותר להם לצאת לרשות הרבים. רבי יוסי אוסר בכולם, אסור לעיזים לצאת צרורות בכלל. ומה, במשנה הבאנו כל מיני מקרים אחרים, למשל שרחלות, כבונות, מותר להם לצאת ככה לרשות הרבים, בזה רבי יוסי מודה באמת שחוץ מהרחלות הכבונות, מה הכוונה שכבשים שעוטפים אותם באיזשהו בגד כדי שהצמר שלהם שער נקי, תנקה מהיתיר, רבי יוסי מודה בזה גם כן שמותר. רבי יהודה אומר דעה שלישית לגבי עיזים. עיזים יוצאות צרורות כשהוא קושר את הקשר חזק בשביל לייבש, לצמק את דדיהם שלא יהיה להם יותר חלב, אבל לא לחלב, לא בשביל לאסוף את החלב שמטפטף. אז אם כן, אפשר לומר שהברייתא שאומרת שמותר לעיזים לצאת לרשות הרבים צרורות, שדדיהם צרורות, זה לפי תנא קמא שמתיר בכל מקרה לעיזים לצאת צרורות לרשות הרבים. והתנא שאוסרת הולכת לפי דעת רבי יהודה, שאוסר בכל מקרה לעיזים לצאת צרורות. והיא בהתאם, אפשר גם לתרץ, דווקא שני הדעות הולכים לפי דעתו של רבי יהודה. ולא קשיא, זה לא סותר. כאן מה שכתוב שמותר לעיזים לצאת צרורות לרשות הרבים, הכוונה לייבש, כשהוא קושר את זה קשר הדוק בשביל לייבש את החלב, ואז אין חשש שזה ייפול ברשות הרבים, והבעלים יבואו לטלטל אותם 400, כי זה קשור חזק. וכאן מה שהברייתא אוסרת, לעיזים לצאת צרורות לרשות הרבים, דובר שהקשר הוא רפוי, זה רק לחלב, וכאן זה יכול ליפול הכיס ברשות הרבים, והבעלים יבואו לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. לכן זה אסור. וכן, זה מסוי בגלל שהיא טוענת את החלב שנמצא בתוך הכיס. אחרי שפה כותב. תניא, אמר רבי יהודה, מעשה בעיזים שהיו בבית אנטוכיה, שהיו דדיהם גסים והיו נגררים על הקוצים. מה עשו? עשו להם כיסים כדי שלא יסרטו דדיהם. טוב. תנו רבנן ברייתא, מעשה באיזה אדם אחד שמתה אשתו, הוא היה עני מרוד, והניח הבן שהיה צריך לינק, ולא היה לו מספיק כסף, שכר, מניקה ליתן. בזמנם לא היה כל מיני תחליפים של אוכל לתינוקות, אז או שהאימא הייתה מנקת, או שהיו סוחרים מנקת אחרת, אבל הוא לא היה לו כסף לזכור מנקת אחרת. ומסבירים שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אישה והניק את בנו. כזה נס גדול, שינוי הטבע. אמר רב יוסף, בוא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. זה בשביל כזה נס גדול, אדם צריך להיות אדם גדול. אמר לאביי, מה פתאום? עד הרבה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לעשות לו נס, הוא היה יכול לתת לו שפע של פרנסה, שיהיה לו מספיק כסף לזכור מנקת. אלא עד הרבה, כמה גרוע האדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית ולא רצו משמיים לתת לו שכר של מינקת. אמר רב יהודה, בוא וראה מהמעשה הזה כמה קשים מזונותיו של אדם. כמה קשה לפעול ישועה להביא פרנסה לאדם. שנשתנו עליו סדרי בראשית ולא נתנו לו עוד פרנסה שיהיה לו כסף למינקת. טוב, מפה שיותר קל כביכול לקדוש ברוך הוא לשנות מעשה בראשית ולא להביא פרנסה, יותר קשה להביא פרנסה לאדם. אמר רב נחמן ראיה נוספת שקשה להביא פרנסה, תדע, דמתרחיש ניסה. רואים שצדיקים עושים ניסים, משמיים נעשים ניסים לצלת נפשות אפילו. ולא יברו מזוני, אבל לא נעשה נס, למשל, שצדיקים פתאום יפתחו את המחסן ויראו שם תבוע. תנו רבנן, מעשה באדם אחד שנשא אישה גידמת. לא עלינו, קטועת יד. ולא הכיר בה שהיא הייתה קטועת יד עד יום מותה. איך ייתכן? אז הבן איש חי מבאר שאפשר להסביר שהיה לה איזשהו יד תותבת, והוא לא זיהה את זה. אבל ביום שהיא נפטרה, אז אלה המתארים רצו לדעת איך לתאר אותה וכולי, אז זה נודע. אמר רב, בוא וראה כמה צנועה האישה זו. תראה איזה צניעות, שלא הכיר בבעלה, הוא לא ראה את היד שלה אף פעם. אמר לו רבי חייא, זו דרכה בכך. כל אישה בדרך כלל היא צנועה. בפרט זאת שיש לה מום, ודאי שמנסה להסתיר את זה. אלא כמה צנוע האדם זה שלא הכיר באשתו, הוא לא זיהה שהיא גדמת. הרי אדם צריך להסתכל, אסור לו לאדם שישא אישה עד שיראנה, ככה אומרת הגמרא מסכת קידושין. אלא מסביר הגאות יעבץ, שמפה רואים שאדם שהוא מאוד קדוש, שגם אחרי שהוא מתחתן עם האישה, הוא לא מתכוון להסתכל בה, אז מותר לו לשאת אותה גם בלי שיראנה. היה אדם עם קדושה נדירה מאוד. במשנה למדנו על זכרים, הכוונה לאילים, זכרים שהם יוצאים לבובין. מהי לבובין? מה הפירוש? אמר רב הונא, טוטרי, הכוונה חיבור. מחברים שני אילים אחד לשני כדי שאחד לא, אף אחד לא יוכל לברוח, השני ישמור עליו. מהי משמע דאי לבובין לישנא דקרובי הוא? איפה אנחנו מוכיחים שלבובין זה לשון של קורבה? תכתיב, הפסוק אומר, ליבבתיני אחותי קלה. מה הפירוש? אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול, התחברתי לעם ישראל על ידי המעשים הטובים של עם ישראל, אחותי קלה, זה הכוונה מלשון של חיבור. אז גם כאן, לבובין הכוונה שמחברים שני אלים יחד, אבל דווקא זכרים, כי נקבות בדרך כלל לא דרכם לברוח. אולי אמר, הסבר אחר מה הכוונה לבובין, אור שקושרים להם כנגד ליבם, קושרים להם אור כנגד הלב של אותם אילים, כדי שלא יפלו עליהם זאבים ויאכלו את ליבם. שואלת הגמרא, אז למה דווקא זכרים? זאבים הזכרים נפלה, הנקבות לא נפלה, הם לא מתנפלים על נקבות? למה רק הזכרים יוצאים לבובים? מתרצת הגמרא, כן, משום דמסגו בריש עדרה, בגלל שהזכרים הם הולכים בראש העדר, לכן עליהם הזאבים מתנפלים. שואלת הגמרא, וזאבים בריש עגלה נפלי בסוף עדרה לא נפלי, וכי הזאבים יש להם בעיה להתנפל גם על הכבשים שנמצאים, או על העיזים שנמצאים באמצע העדר? למה עליהם אתה לא מנסה לגונן? למה אתה לא שומר על הנקבות גם? אלא אומרת הגמרא, משום דשמני. הזאבים מתנפלים על הזכרים, כי הזכרים הם יותר שמנים. שואלת הגמרא, בנקבות לקה שמני, וכי הם בנקבות שמנות, למה עליהם לא שמים את הלבובין האלה? ותו מידי בין הני להני, וכי הזאבים מבחינים בין זכרים לבין נקבות, אלא מה הסיבה שהזאבים תוקפים דווקא את הזכרים? משום דזקפי חותמיו, הזכרים מקביעים את האף שלהם ככה, ומסגו כדבו, הם הולכים תוך כדי שהם מסתכלים משני הצדדים, וזה נראה כאילו, זה נראה לזאבים כאילו הזכרים באים להתגרות בהם, לכן בהם הם נופלים ראשונים. רב נחמן בר יצחק אמר, לבובין, הסבר שלישי מה הכוונה? הכוונה לאור שקושרים להן תחת איבר זכרותן, כדי שהאילים לא יעלו על הנקבות. וממאי, מאיפה אנחנו יודעים שזה באמת הכוונה לבובין? תראה מה שכתוב, את החלק השני במשנה. ודיקתני, סייפה והרחלים יוצאות שחוזות. ומה הכוונה שחוזות? ששם אוחזים, קושרים את העלייה, את הזנב שלהם, קושרים את זה ללמעלה כדי שהערווה תהיה מגולה. בשביל מה עושים את זה? כדי שכן יעלו עליהם זכרים. אז אם כן, שני הדברים מדברים כאן על עניין, על אותו עניין. ראי שם מה שכתוב שהזכרים יוצאים לבובין, זה הכוונה שקושרים את זכרותם כדי שהם לא יעלו על הנקבות. וסייפה מה שכתוב שהרחלות יוצאות שחוזות, הכוונה שקושרים את הזנב שלהם למעלה כדי שכן יעלו עליהם זכרים. טוב, שואלת הגמרא, אתה אומר שהנקבות יוצאות שחוזות, הכוונה שקושרים את הזנב שלהם למעלה. מהי משמע דאי שחוזות לישנה דגלוי איהו, שמגלים את, את אותו מקום על ידי שקושרים את הזנב למעלה, מאיפה אנחנו יודעים ששחוזות הכוונה גילוי? דכתיב, הפסוק אומר בספר משלי, והנה אישה לקראתו, שיט זונה, הכוונה מקום הערווה של הזונה, ונצורת לב, הכוונה שהלב שלה מלא בזימה ובמחשבות של, של זנות. והפסוק מזהיר בספר משלי, והוא אומר לאדם, תיזהר מאוד לא ליפול במלכודת, זה כמו שור שהולך אל הטבח, זה כמו ציפור שהולכת למלכודת, ככה גם כן אדם שחלילה מתפתה לשמוע להיצה של ללכת אחרי דבר העבירה. ואז הפסוק שם משלים ואומר, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, הרבה אנשים בעבר חשבו שהם הולכים עכשיו להרוויח, על ידי זה שהם הלכו בעצת היצר הרע, אבל בסוף חלילה וחס הם נפלו. אבל עד רבה, אם האדם יתגבר ויתחזק ויתעצם, הוא יזכה למתנות נפלאות מאת הקדוש ברוך הוא. ועד כאן דף נ"ג.